תודה רבה. טוב, הנושא שלנו היום אנתרופיה. אנחנו נמצאים במסגרת השיעורים לבירור האמונה על פי השכל, והיום זה שיעור השלישי של סדרת השיעורים, ואנחנו היום נדבר על נושא כזה שנקרא אנתרופיה. תארו לעצמכם שיש לנו פה, רגע, קודם אני אצייר, אחר כך אני אסביר לכם מה אני מצייר. אז זהו, זה מה שאני מצייר, לחל הלוח. אתם רואים שיש הבדל בין הכדורים? אם היה לנו צבעים שונים, אז היו נגיד אלו לבנים ואלו שחורים, או כל צבע אחר. עכשיו, הכדורים הללו נמצאים בצנצנת. אנחנו לוקחים את הצנצנת הזאת ומתחילים לערבב אותה, או לערבב ככה, או ככה, כל צורות שלי. ואז אחרי זמן מסוים, כדורים הללו כבר לא יהיו ככה, אלא הם יתערבבו לגמרי, נכון? אחד עם השני. כמה זמן זה ייקח כדי שאני אמשיך לערבב אותם, כמה זמן זה ייקח עד שהם כולם עוד פעם יסתדרו ככה? לבנים למעלה, שחורים למטה. מה? אף פעם לא יקרה דבר כזה? מה? יכול להיות שעוד שנייה, נגיד אם יהיה לי פה מספר גדול של כדורים, נגיד 200 פה ו-200 פה, יכול להיות, ואני ארבב אותם, ארבב, הם יהיו לגמרי מעורבבים, ואז אני אעשה כאן פק פעם אחת, ויכול להיות עקרונית שהם טינק כולם יסתדרו שחור למעלה למטה ולבן למטה, נכון? אתם צודקים, אין דבר כזה. למרות שתיאורטית, גם אין דבר כזה. גם תיאורטית אין דבר כזה, זה לא קיים. לא יכול לקרוא מקרה כזה אף פעם. יש עוד הרבה צורות שזה לא יכול לקרוא. זה לא יכול להיות גם לקרוא הפוך, שהם פתאום התחלפו כולם. או פתאום הם כולם יהיו פס. יש הרבה צורות שזה לא יכול לקרוא אף פעם. גם תיאורטית לא, אם יש שם מספיק הרבה כדורים, כן? אם יש שיים, או שתיים, או ארבע, או שש, זה יכול לקרות. אבל אם יש מספר מספיק גדול של כדורים, לא יכול לקרות. למה? למה זה לא יכול לקרות? מה אתם אומרים?
אם בנוזלים זה קורה, אז למה זה לא יישאר? תגיד, בנוזלים זה גם קורה, בנוזלים זה קורה.
בנוזלים זה קורה?
כך כך שמן מים, תעבד, תעבד, תעבד.
רק שנייה. דוגמה, בנוזלים. אנחנו הולכים, נגיד, כוס, תודה רבה, זה בדיוק מה שאני צריך הייתי, תודה רבה. כן, שיהיה מצוין. נגיד, אנחנו ניקח כוס קפה שחור, נשפוך חלב, לכוס קפה שחור, ובהתחלה יהיה שם למעלה לבן ולמטה שחור, ואז זה יתערבב לגמרי, ואם אנחנו נשקשק אותם טוב טוב, אז זה עוד פעם יהיה לבן למעלה ושחור למטה, נכון? לא, ודאי שלא. לא תיאורטית ולא פרקטית. דבר כזה לא יכול לקרות. כן, מה אתה אומר?
זה לא נכון להתחיל.
שמן ומים זה משהו אחר, שמן ומים זה יכול לקרות, למה? כי משקל הסגולי של שמן הוא קטן יותר משל מים. לכן זה לא יכול לקרות. תגיד אבן, אם אתה תשים אבן, אז גם אבן ייפול למטה, נכון? אתה צודק, אבל שמן ומים לא יהיו מעורבים, הם לא יתערבבו. אבל כאשר כן תקרה תערובת ביניהם, אז לא יסתדר אותם. אלא אם כן, יש תהליכים כימיים שהם ייפלו ויהיו תהליכים שזה יקרה. כן. נכון.
אז בגלל שהם יוצרים קשרים
חימיים, בגלל
זה...
נכון, זה מה
שאני
אומר.
אוקיי, אבל...
שזה לא יכול...
אם ההסתברות יורד כל כך נמוכה, ואף מדע לא... לא
רוצה לדרג לרשום אותה, אבל היא קיימת. לא, היא לא קיימת. אני אסביר לכם למה היא לא קיימת. רק שנייה, אני אסביר לכם למה בדבר הזה זה לא קיים. אבל עוד שנייה. כן, אני רוצה להגיד משהו. אתה רוצה להגיד משהו?
מה עם
שמחרדים
חומרים בעצם
בטרוגרפיה? כן, אז זה משהו אחר. זה לא בדרך שהם מעבירים בהם. שם, על ידי צנטריפוגה, יוצר תהליך של ההפרדה בין החומרים שביניהם יש משקלים שונים. אז משקל יותר גבוה של חומר אחד, הוא נמשך על ידי צנטריפוגה, זה יוצר חומר, יוצר תהליך של המעין גרביטציה כזאת שבתוכו, אז הוא מפריד בין
אחד. אבל פה אנחנו מדברים נגיד על משקל.
אבל פה, כן, סתם, אתה מערבב, זה אותו משקל, אותו דבר, רק צבע שונה. אז שום צנטריפוגה לא תפריד, אף פעם. חוץ מזה, גם צנטריפוגה אף פעם לא מפרידה בין לבן ושחור, היא מפרידה בין החומרים מסוימים. כן.
על ידי התערבות, או על ידי סדר, אתה הצלחת להביא למצב ההתחלתי הזה. אתה לא יכול על ידי אי-סדר לחזור למצב...
למה?
יש שאיפה לאי-סדר.
נכון, אתה צודק. זאת התשובה.
שמה?
העולם שלנו בנוי בצורה כזו, שזה אחד החוקים של העולם שלנו, שהוא בטבעו נוטה לכאוס. כאוס. לחוסר סדר. מה? אז תגדיר לי מה זה מסודר. מה?
כאילו,
אתה
לא מסודר זה משהו מופרד.
שמה?
שרואים אותו כל דבר נמצא במקום שלו.
חוקיות.
כל דבר יושב במקום אחד מרוכז. זה מה שאתה מגדיר מסודר.
לא, מה פתאום? מה פתאום? סדר זה דבר שיש בו עקביות. זאת הגדרה.
אז
איך אפשר להגיד? עקביות. וברגע שחאוס, אין עקביות. זאת אומרת, יש עקביות של חוסר עקביות, זאת עקביות היחידה. לא שום קבוצות, כן?
צריך להוכיח
אתכם. אז זהו. אז זה מה שאני רוצה להוכיח אתכם. ההוכחה היא כזאת.
אתה צריך להוכיח שהעולם...
כן, זה מה שאני מסביר. מה שעכשיו אני בא, מה שעכשיו אני פה מראה לכם, זה דבר שהוא נקרא בפיזיקה, זה אחד הגילויים שבפיזיקה הדבר נקרא, יש לי לשם כזה קצת מבוצץ, אבל זאת חוק השני של תרמודינמיקה. יש תחום כזה בפיזיקה שנקרא תרמודינמיקה, שהוא עוסק בחומרים שכוללים את המבנה הטרמי שלהם, דיימו חום. ובחוק הזה הם אומרים שכמה שחום יותר עולה, ככה גם כאוס יותר עולה, זה נטייה כאוס זה תוהו. תוהו, תרגום של מילה כאוס, לעברית זה תוהו. זה מושג פיזיקלי, שעולם הוא נוטה לחוסר סדר. ודוגמה לזה, זאת הדוגמה. אחרת, יש המון דוגמאות, אין ספור, יש המון דוגמאות מורכבות, מסובכות, ועוד ועוד ועוד, אבל בגדול, זה הדוגמה. שאתה יכול בקלות לערבב, ואי אפשר בקלות לסדר. לכן לבנות בית זה לוקח שנה, ולהרוס שנייה. פיצוץ אחת, טק, ואין בית. ולבנות זה שנה. למה? למה שלא יעשו מכשיר הפוך? שאתה לוחץ על הכפתור, בום! נבנה. לילה עתיד לבוא, כן? לילה עתיד לבוא. ככה זה הטענה בדרך כלל, שאנשים שאין מה לומר, אז אולי לעתיד לבוא יגלו כזה דבר. שבום! ונבנה. כן, אז לא. זה החוק בטבע. עכשיו, הדבר הזה, הוא כמובן... לא, זה צדעתי חוק. חוק דבר שקשה, זה צריך לתת להקדיש לזה שיעור. והנושא שלנו אחר. אבל כל מי שיודע קרוא וכתוב, פותח מילון או אינטרנט או כל דבר בערך אנתרופיה, וקורא. פשוט מה. עכשיו, שאלה שאנחנו ננסה להבין אותה היום, זה, זה, אז אם כך, מהו מקור של הסדר? אם הטבע, אם העולם באופן טבעי נוטה לחוסר סדר, אז צריך להיות מקור לסדר. שנייה. מכאן, עכשיו אני אספר לכם סיפור מעשה בנושא, בעניין הזה. סיפור מעשה, מה?
של סדר?
כן. עכשיו סיפור מעשה. פעם אחת אני השתתפתי בכנס של מדענים בחוץ לארץ. יש לי אז באותה תקופה אני עשיתי דוקטורט בסוציולוגיה של המדע, וזה היה אחד הדברים שמאוד עניינו אותי. אז הלכתי לכנס כזה של המדענים, שם היו נציגים של כל מיני מקצועות. היה שם כל מיני, מי פרופסור ודוקטור ומעלה, זה היו ממש אנשים מקצוענים, טובים מאוד, כל אחד בתחום שלו. היה שם מישהו מועמד פרס נובל לפיזיקה ועוד, כאילו אנשים רציניים, שם פרופסור ליברמן כזה. זהו, אז הם היו שם כל מיני, שם אנשים שמומחים בביולוגיה ובאסטרונומיה ובמתמטיקה, בכל מיני תחומים. והיה אחת שמקצוע שלו נקראת אקו-קוסמיזם. מה זה אקו-קוסמיזם? האקו-קוסמיזם זה דבר כזה, זאת אומרת, יש מישהו ש... זה תחום, אגף כזה, קטנצ'יק, אבל אגף, קיים באסטרונומיה או באסטרופיזיקה, שבו אנשים עוסקים בשמיעה של הצלילים שיוצאים מהחלל. מתברר שבחלל שלנו ישנם צלילים, כל מיני צלילים. יש כל מיני תיאוריות שמנסות להסביר מה המקור של צלילים בחלל. יש כל מיני. יש אפילו תיאוריה כזו שאומרת שאנחנו עד היום שומעים צליל של מפץ הגדול, שהוא ממשיך לעבור. יש כל מיני. יש גם קרינה, נכון. יש גם קרינה.
כי צלילים אנחנו שומעים דרך האוויר, בחלל אין
לנו. לא, מה פתאום. צלילים זה לא דרך אוויר.
צליל
זה גל, קול זה גל, גל עובר בלי אוויר, לכן אתה שומע צליל במים, אין שם אוויר, נכון? שומעים במים צלילים. טוב, אז אבל חכו, אני חושב שאם אנחנו עכשיו תשמעו את הסיפור, בסדר? כן, אז מה המקצוע, אז מה התפקיד שלו? הוא שומע צלילים בחלל. עבודה טובה, כן? יושב כל החיים שלו, כל הזמן, יושב עם האוזניות, ושומע שם משהו, שם... ככה כל היום, והוא מקבל משכורת, כן? משכורת גבוהה. מה כן? הוא גם צריך לרשום אם הוא מוצא בצלילים הללו סדר מסוים. למה הוא שומע בכלל? מחפשים תדירות, סדר של צלילים. בדרך כלל הצלילים הללו הם נובעים מכל מיני סיבות. יש באמת התפוצצויות של הגלקסיות, של השמשות, יש כזה דבר. אבל גם יש התנגשויות של אסטרואידים. יש כזה גופים גדולים, כמו מין הרים כאלה, מעופפים בחלל, והם לפעמים מתנגשים אחד עם השני. וגם זה יוצר צליל. ועוד ועוד, יש הרבה סוגים, סיבות, לרעידות אדמה ענקיות בחלל, גם זה, נגיד בפלנטות אחרות, גם זה עושה צליל, ועוד ועוד ועוד, שומעים צלילים. והצלילים הללו הם מנסים למצוא בהם סדר. ומהסדר, תדירות של הצלילים, ולפניה יש סוגים שונים של הצלילים, והם מגיעים לכל מיני מסקנות ולומדים, ויש להם כל מיני רעיונות באסטרונומיה, בדבר הזה. ואז שאל את האקו-קוסמיסט הזה, מישהו שם, פרופסור לביולוגיה, שאל אותו, תגיד לי, אם נגיד אתה עכשיו, איזה סדרים אתה מוצא? למשל, מה זה סדר שהוא מוצא בחלל? נתן לכם, אני אסביר לכם את הרעיון. טוב, אולי נצא פה שלא נמחור. נגיד, אם אתה נגיד מוצא כך, 1, 3, 5, 7, 11, 13. פה, מה המספר? אתה יודע מה המספר, נכון? זה מאוד פשוט. איך אני יודע איזה מספר יהיה פה? כי אני מכיר סדר, יש פה סדר מסוים. נכון? אם הוא מוצא, נגיד, פתאום סדר כזה, אז זה דבר שהוא כאילו דבר מיוחד במינו. אז הפרופסור הזה לביולוגיה צייר לו על הלוח סדר מסוים. הוא צייר לו את זה כך. אתה מוצא סדר כזה בצלילים, מה תגיד? והוא צייר לו שם מהלך רחוק, ארוך. מה תגיד? אם אני מוצא דבר כזה, הוא אומר, מה זה? זה בדיחה. אני מיד הכריז בעולם שיש שם מישהו שני מצד ה... מעבר לקו יש שם מישהו, ואני אקבל פרס נובל. אם אני אביא לכולם צלילים כאלה, אז זה פרס נובל. למה? אומר, כי זה מעיד. כי באופן ודאי לגמרי שיש שם בעל תבונה. מה אתה אומר? למה? אתה אומר למה?
כן. אתה אומר שהעולם נוטה לכאוס, אבל יש לנו פה חוקיות מסוימת.
נכון.
שמתנהלת כביכול לפני עצמה.
נכון.
עוד לא הוכחנו, כן הוכחנו בעצם מסוד של כוח עליון, אישור שלו, אבל... יש פה חוקיות מסוימת,
חוקיות שהעולם... נכון, נכון. והיסוד של כל החוקיות היא חוקיות של חוסר סדר. ופה ישנה חוקיות, וזה הפלא. זה הפרדוקס שהוא סותר פה שני הדברים עליו. אבל חכה שנייה, אני רוצה בכל אופן להסביר לכם את הרעיון, את ההיגיון. ברגע שאני אמצא דבר כזה, כן? של סדר שכזה, אומר, זה ברור שיש שם מישהו שאומר לי את זה, שזה לא סתם צלילים מתנגשים, אלא שיש פה משהו. אז אומר, למה? הביולוג הזה שואל אותו, אבל למה? למה תגיד דבר כזה? אולי זה במקרה, אולי זה סתם במקרה יצאו כאלה צלילים. אומר, תחשוב אתה, אומר, אתן לך דוגמה. אם פתאום אתה שומע, אני אשמע באוזניות שלי, כל פעם אני שומע ככה, טק, 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 וזה מה שאני שומע, אומר. פתאום אני אשמע שם, טק, 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 טק. אז אחד מהשתיים, או שמישהו מתקתק לי את זה שם מהחלל, מהמרחק של מיליארדי קילומטרים, או שמישהו חדר לי לאיכשהו שם לאוזניות ומהחדר הסמוך ודופק לי שם את אסבוקה מורס, יש כזה, מורס. מה זה? אין בערך, אין אולי, וזה ודאי, אין משהו. ואז הביולוג הזה אומר לו, תגיד לי, אתה יודע מה, אני ציירתי לך פה על הלוח, מה כל הדברים, אומר, מה? הוא אומר, זה... טוב, צריך פה להוסיף, ואז יהיה ברור יותר. הוא אומר, זה הרכבים של, של מבנה מולקולרי, של, של DNA. מה זה DNA? DNA זה יש לנו מולקולה. בגוף שלנו, בתא, ישנה מולקולה, שנקראת DNA. זה שמה של מולקולה מסוימת. מולקולה, להזכירכם, זה דבר שלא רואים אותו במיקרוסקופ הרגיל. זה צריך להיות משהו מיוחד, מיוחד. כן? מולקולה בנויה מאטומים, מספר אטומים. קבוצה של אטומים, אטומים נקראת מולקולה. זה משהו שלא ניתן לראות את זה במיקרוסקופ, זה משהו שרק המיקרוסקופים מיוחדים, גולים, חשמליים כאלה, שהם מסוגלים קצת לראות את זה. בתוך מולקולה שכזאת ישנם מה שנקרא קוד הגנטי של האדם, ויש הרבה מולקולות כאלה בגוף האדם, הרבה. עכשיו, היא בנויה מארבע חלקים, מחלק אחד שנקרא A, חלק אחד נקרא G, חלק אחד נקרא C, והחלק אחד נקרא T. הרכב בין האותיות הללו הוא בונה אופן של מולקולה, ואז היא אחראית נגיד על זה שלאדם יהיו עיניים כחולות, או על זה שיהיו מישהו שיהיה חכם, אחראי על ה-IQ שלו, אחראי על היכולת גובה שלו, צמיחה שלו, ועוד כל מיני דברים, זה של אדם, ובחיות, בכל חי יש כזה דבר שנקרא DNA, וזה מולקולה, בנויה מארבע. מה שהם יכולים ארבע הללו להצטרף אחד עם השני, דיינו, הרכב שלהם, הוא קצת דומה למחשב. מחשב רגיל, שאנחנו משתמשים אותו ביום-יום, PC, מחשב בנוי על שני אותות, על 0 ו-1. נכון, מי שקצת מתמצא במחשבים, הוא יודע, אני לא מתמצא בזה. אני יודע שזה בנוי משתי אותות, שתי אותיות, 0 ו-1. וכל מה שמחשב הכי מודרני שמסוגל היום לעשות, ופילי מחשב שקיימים היום, כל זה בנוי על הרכב בין שתי מספרים בלבד, 0-1. ופה זה אותו עיקרון, רק 4 מספרים. זה אפשרויות כמעט אינסופיות, של הרכב בין 4 הללו. וביניהם יש סדר. תן לכם, רק כשהוא צייר על הלוח הרכב שלהם, ושאל אותו, מה תגיד, מה זה? הוא אומר, בטח שיש שם מישהו. אז אומר, אבל אתה יודע מה יש פה במולקולה? במולקולה נמצא עכשיו אינפורמציה, שאם נמצאת בהרכב של A-G-C-D, C-T-T, אם אנחנו עכשיו ננסה לכתוב מה שמסתתר במולקולה DNA 1, אז יוצא לנו 10 מיליון דפים של טקסט. אם אני רוצה עכשיו לפענח, מה קיים ב-DNA מולקולה אחד, אחד בלבד? אני אצטרך כאילו לכתוב את השורה של האותיות שיוצאות מפה, שהם בונים, כמו שאמרתי, לפעמים זה אחראי על העיניים, על גיל, על הזקנה, על מחלות וכו' וכו' וכו'. אני אצטרך לכתוב 10 מיליון דפים. דיינו, זה יוצא בערך כמו, יש אנציקלופדיה בריטניקה כזאת, כן? יש שם כמה אנציקלופדיות? 100 ספרים, משהו, 50, 100? זה 30 אנציקלופדיה בריטניקה. כן, זה כל החדר הזה יהיה מלא 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 ספרים. כל החדר מלא מלא ספרים, ספרייה שלמה. כל זה מרוכז ב-DNA מולקולה הזאת אחד. ויש כאלה הרבה, הרבה הרבה. נגיד, אם יש מולקולות שיכולות כאלה, אם אנחנו ניקח מספר אוסף שלם קטן, אז כל הספרים שיש בעולם, הם כולם ייכנסו למשהו של גודל, אני יודע, משהו כזה, של שניים על שתיים סנטימטר, או אחד על שתיים, משהו כזה. כל הספרים שיש בעולם. 10 מיליון דפים, כן, של הספר. עכשיו, אומר, ועל זה, על שם רצף של איזה שם 20 מספרים, אתה תגיד בטוח שיש שם מישהו שיושב מצד השני של של החלל. אתה על רצף של איזה 20? 10 מספרים שהם עקבים אחד אחרי השני. אם אתה תשמע את הסדר שכזה מחלל, אתה תקבל פרס נובל. רק 10 מספרים. פה יש לכם 10 מיליון דפים במולקולה, ולא ב... ואתה אומר שזה נהיה מעצמו? זה הסדר, A, G, C, T. הרכב ביניהם, נגיד A עם G ו-T, S, אחר כך A, T, D, S. כל הקומבינציות שאפשרות, אפשרויות. אתה לא מבין מה זה מושג סדר? נגיד פה, אתה רואה את הסדר? מה שציית אותך ללוח. אתה 3, 5, 7, 9, יש בזה סדר? אז יש גם סדר כזה, נגיד, אחד עם זה, אחת עם זה, אחד עם זה, אחר כך זה עם זה, זה עם זה, זה עם זה, זה עם זה. כאילו יש... כן, אוקיי, בדיוק. אז סדר כזה שהוא עוקב, לא סתם, אלא עוקב, הוא מגיע למספר הזה. זה נמצא בגרגיר כזה של חול, לא גרגיר חול, איפה גרגיר חול? כן? גרגיר חול זה הבית ענק לעומת גרגיר חול, אז איך הגרגיר חול לעומת ה-DNA? אומר, ועל זה אתה אומר שזה נהיה לבד, שזה קרה בעצמו. על טק, 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 אתה מקבל פרס נובל, ועל זה אתה אומר שזה נהיה מעצמו. אלא אנחנו מבינים שטענה הזאת שסדר יכול להיווצר מעצמו, זו טענה שאין לה תוקף. גם תוקף מדעי. אין כזה דבר. תמיד, כל פעם שאנחנו נמצא סדר במציאות שלנו, אנחנו תמיד נחפש מקור. זאת הנחת יסוד של כל דבר מדעי. מדע המודרני היום בנוי היום על הנחת יסוד הזאת, שעכשיו אמרתי. אם יש סדר, אוטומטית, זה שווה אוטומטית, שיש לו מקור. ולמה? כי זה נגד חוק אנטרופיה. זהו, עד כאן שלב ראשון. כן, מה רצית? אתם יודעים מה, אולי לפני שאנחנו נגיד, יש, זה דברים ידועים, אבל ככה, בשביל שניתן קדושה לדברי חול שאנחנו דיברים עד עכשיו, אז נראה לכם את מה שאומר על זה ספר חובות הלבבות. דברים ידועים, אבל טוב פעם לראות את זה כתוב בפנים, כי בדרך כלל רק אומרים את זה בעל פה. תסתכלו מקור 2, אומר רבינו בחיים. ואילו הביא אדם לפנינו כתב מסודר, ממה שאי אפשר להיות מבלי מצוא קולמוס, שהוציא אותו קולמוס. ואומר, כי נשפך דיו על הנייר, ונעשתה צורת הכתב עליו מעצמה. זאת אומרת, אתה מביא ספר, ואומר, איך, מי כתב את הספר? מאף אחד. לקחתי דיו, ו... תראו את זה ספר. הפעם לא יהיה, לא נורא, הפעם הבאה. לא יעשו לנו בלגן עם זה, אז אנחנו פעם הבאה נשפוך, יש פה עוד הרבה מים. אולי בסוף יצא. כן, זה דבר שהוא בפוקס. שנייה. אז אומר, כיוון שזה בינינו דבר שאי אפשר להיות בצורות הרשומות, בהסכמת דעתנו, דבר לא ייתכן. איך יוכל לומר דבר שמלאכתו יותר דקה ותיקונו יותר רחוק, כמו ש... כן, אם יש משהו, לא כתיבת ספר, משהו יותר מורכב, יותר מסובך, יותר דקה ותיקונו יותר רחוק, ועמוק בעינינו עד אין תכלית, שיהיה מבלי כוונת המכוון, וחוכמת החכם, ויכולת היכול, זה סתם, זה בא מעצמו, איך יכול להיות? כן, זו השאלה של חובת הלבבות, שבעצם כולם מכירים אותה, ואני גם... רציתי, כאילו, אמרתי את כל זה גם לפני כן, אבל כדי, כמו שאמרתי, לתת קדושה למה שדיברנו עד עכשיו, אז הנה, שמענו את כל זה מדבריו של רבינו בחיי. כן?
אולי באמת, הגורם החיצוני שדיברנו עליו בחינת הניעור, הוא לא זה שיגרום לנחזור לצורה, אבל יכול להיות שיש גורם חיצוני אחר שאני כן יוכל לעשות שיגרום לנחזור לסדר הראשון.
כן, מי הוא?
שזה אפשר, יש כזה מצב, אז...
אתה צודק, אז המצב הזה...
אולי אתה רואה את זה כן יכול.
לא, המצב הזה, כמו שאתה אומר אותו, אז זה צריך להיות גורם. מה הוא גורם?
טוב, זה שאומרת את הגורם, זה לא אומר שאין גורם.
כן, אז גם אני אומר ככה, אני לא אותו דבר, רק אני אומר, גורם בעל תודעה. זה לא גורם משהו שגם, כי גם המים שנשפחו, זה גם גורם, אבל זה לא. זה צריך להיות סדר, פירושו של דבר שיש בעל הסדר.
למשל, הגורם חייב להיות בעל תודעה?
כן, חייב להיות. בדיוק. כן.
החוק של האנטרופיה,
איפה נמצא
בטבע?
כן.
אבל חוץ מהטבע, זאת אומרת, חוץ מהעולם הזה, גם
נשאל
את
החוק? אנחנו לא יודעים מה זה חוץ
מהעולם
הזה.
לא, זאת אומרת, בחלל.
כן, ודאי, גם בחלל. בכל מקום חוק הזה עובד. כל החוקים הם עובדים בכל מקום. זה נקרא, זה מה שאיינשטיין אמר, שהחוקים הם דבר, זה דבר אוניברסלי.
לא, אבל החוק של גרביטציה,
כן,
לא נמצא.
ודאי שנמצא, פשוט שם אין גוף שמושך. ודאי שיש גרביטציה גם בחלל, רק שם אין כדור הארץ שהוא מושך, אבל אם תשים שם, אז הוא ימשוך שם. טוב, בסדר? עד כאן? כן, כן, בבקשה, בבקשה.
הביולוגיה,
זו שאלה מצוינת מה שאתה שואל. הוא שואל, האם כל הפרופסורים בביולוגיה, או אחרי הסיפור הזה, אז אותו אקוקוסמיסט התחיל דחוף לחפש כיפה, ואני יודע, התחיל לצעוק מים, מים, כן, כמו שההוא, או כמו שרבי עקיבא אומר, כשתגיעו למקום של שיש טהור, אל תצעקו מים, מים, בעולמות של פרדס. כן. זהו, אני רק מתלבט אם להגיד לכם את זה עכשיו או לא. טוב, אולי נחכה עוד קצת. זו שאלה טובה, בעזרת השם נענה עליה קצת יותר מאוחר. כן, בבקשה.
אם בפעם ה-10 מיליארד ששפוך
את המים, אתה יודע מה? תנסה ותקרא לי. כשיקרא, כשזה... כן, כן, אז אתה הראשון שאני עונה לו את זה. אבל דע לך זה לא מי אומר. אתה לא צריך לשבת וכל פעם לשפוך עד שזה יקרה. כי מה שנקרא חבלז, זה עושים תרגול כזה, עושים ניתוח תיאורטי של דבר הזה. ואז הרעיון בפיזיקה הוא מגיע, אתה יודע על ידי מספרים, אתה מגיע לדבר הזה וזהו. נגיד, זה עכשיו, יש חוק בפיזיקה שזה נופל, חוק הכבידה, נכון? גרביטציה. החוק הזה אומר, אולי ב-10 מיליון או מיליארד, או 10 מיליארד או מיליארד פעם זה יקפוץ למעלה, אולי, אז אני לא צריך עכשיו לבדוק כל פעם. אני רק בודק את זה פעם אחת ומוציא לזה סדר, ועכשיו, כדי לסתור את הטענה שלי, אתה צריך להביא ראייה. אז כשיקרה לך, אני אומר, תקרא לי, כשזה יקפוץ למעלה, כן? אז תקרא לי, אני... רק אל תשכח לצלם את זה. כי אף אחד לא יאמין לך פשוט, תגידו שאתה... זה כן תופס, למה? זה מבנה של... נכון, נכון, שאלה טובה מאוד, נכון. אני אומר ככה, היום מדע אומר ככה, אולי מחר היא תגלה אחרת, נכון? יפה. אז התשובה לשאלה הזאת, אנחנו כבר דיברנו עליה, אנחנו למדנו את זה בשיעור שעבר. אמרנו, אולי עכשיו מדענים יגלו שכל מילה שאנחנו אומרים, שם פתאום יש מישהו מת באיזשהו מקום. אז אני לא יכול לענות לך, כי חבל לי על כל אחד שימות. כל מילה מיותרת, אני לא יכול. כי זה אולי. זה לא שאלה. כמו שאתה אמרת, הרי אתה אמרת שמורה שלך הוכיח לך שאחד ואחד זה שלוש. אני מקווה להיות, כן, זאת אומרת, אם אתה קיבלת את ההוכחה שלו, אז ההוכחה שלי זה קל וחומר, זה צריך להיות הרבה יותר בקלות לעבור. למה לא שאלת אותו, אולי מישהו חושב אחרת בלך? כן, לא, אתה קיבלת את זה, כן. או, יפה מאוד. אז אם יש סדר, כאשר אנחנו מבינים שכל דבר בעולם, כן, תשימו לב, כל דבר בעולם, אין תחום כזה, כל תחום שלא תיקחו, מיד אתם תמצאו בו את חוק האנתרופיה, ופתאום אנחנו רואים שכן יש סדר. אם יש סדר, הסימן שצריכים לשאול את השאלה הפשוטה הזאת, על ידי מה? לא, להפך. אם אני עכשיו לוקח נגיד טייפ, ואני משאיר אותו ולא נוגע בו, הוא יתפרק מעצמו בעוד מיליארד שנה נגיד. הוא יתפרק מעצמו. אבל אם אני עכשיו אשים טייפ, ואני יכול להוכיח את זה אמפירית, דיינו, ניסיונית, אני יכול להוכיח שבעוד כך וכך זמן שם, ממה שאני עכשיו אשים את הגיר הזה, לא ישאר ממנו כלום, בלי לגעת בו. ואני מוכיח ניסיונית שזה לא יכול להיות הפוך, שאם אני אקח הרבה חלקים ביחד וישיר ולא יגע, אז זה פתאום וופ, יסתדר חזרה. זה מוכיח שפה צריך להיות כוח שהוא נכנס מבחוץ. כן. לא מספיק אנרגיה, אמרתי, זה צריך להיות א', אנרגיה, ושתיים, תנאי שני, זה תודעה. אין סדר בלי תודעה.
יש תמות מיטים על טבע, שנוצרים סדרים, כל מיני שכבות
ביולוגיות,
נוצרים כל מיני דברים, בלי תודעה.
אז, יפה מאוד. אז אנחנו רואים, אם זה חוק, שנייה.
כמו שאמרת, אם זה היה, נגיד, חיים הכדורים היו, אלה מיד אדם, כוח, שדה מגנטי אחרת,
כן, 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 אמת, אמת, אז אני עכשיו רוצה להתייחס לזה. התשובה היא כזאת, אם אנחנו אכן נראה שיש פתאום כן סדר מסוים במציאות, אז אנחנו צריכים להגיד, לחשוב ככה. הרי רואים שהמציאות היא הולכת, יש נטייה לחוסר סדר. אם אני עכשיו רואה הוכחה לסדר, אז אני מחפש מיהו בעל תבונה. כי אם, נגיד, שכבות גיאולוגיות מסוימות בכדור הארץ, או תנועות הכוכבים, או כל מיני דברים שהם מסודרים, ויש להם סדר ברור, אז אני אומר, מה המקור? הרי כל דבר בפני עצמו, הוא נוטה לחוסר סדר. ואם יש סדר, אז איך יכול להיות שהוא נהיה מעצמו? אולי אתן לכם שנייה עוד נקודה אחת שתוסיף פה. אני אתן לכם לשאול. אולי עוד דבר אחד. נגיד, יש בעולם שלנו, אנחנו רואים חוקים. זה דבר מובהק של סדר, נכון? חוק. כל חוק שהוא. מה זה חוק? איך אנחנו נגדיר? מה זה חוק? טוב, אני לא... לא יענה אתכם, אין לנו כך הרבה זמן, אבל בקצרה, חוק זה לא משהו, זה התנהגות קבועה של החומר. ברגע שיש תדירות קבועה, לא משתנית, ואתה מוצא את התדירות, זה נקרא חוק. של סדר, כן. כי יש תדירות קבועה, זהו, זה התרגום של מילה סדר. עכשיו, השאלה היא כזאת. אם זה הכל עובד בצורה עקבית, שואלים למה? למה שזה יהיה עקבי משהו, שזה נופל כל פעם? מה גורם לעקביות? אנחנו נותנים לזה בעצם שם כזה מופשט, קוראים לזה חוק, בסדר, יפה, תקרא לזה חוק. אבל מה גורם לחוק להיות חוק, להתמיד? למה חוק נהיה עקבי? הרי כל פעולה עקבית היא צריכה להיות שמשהו או מישהו גורם לה שהיא תגיע עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. נגיד, למה זה נופל כל פעם? כיוון שכדור הארץ יש לו מסה יותר גדולה מזה, וכל מסה היא מושכת אליה משהו יותר קטן, ולכן ככה פועל חוק. ואפשר למדוד בדיוק מה המהירות, יש מהירות הנפילה, ותלוי בגודל, וזה נמדד בג'וולים, נכון? הנפילה כזאת. ג'וולים? ג'וולס. זה נמדד, כי יש כל מיני מדידות שאיך אתה יכול, זה 9.8, מה? ועוד ועוד, אפשר למדוד את כל זה, זה דברים. אבל למה שהוא ימשוך מסה יותר גדולה, ימשוך מסה יותר גדולה? מי גורם לזה? אז למדע אין תשובה לשאלה הזאת. כי מדע אולי רק מתאר תהליך, הוא לא מתאר סיבה. הוא לא יכול להגיד למה. הוא אומר לך שזה ככה קורה, ככה זה מתנהג. אבל מי גורם לחוק להתמיד? למה זה קורה? חומר. חומר, סוג של חומר. יופי. אז בוא נבדוק את הטענה הזאת. איכות החומר. אנחנו הרבה פעמים משתמשים כל כך הרבה במושגים מופשטים שזה מבלבל אותנו ועושה אותנו מין משהו שאפשר להגיד דברים שהם פשוט חסרי היגיון. אבל מה זה חומר? האם ישנו הבדל מהותי בין חתיכת חומר הזאת ובין כל בניין הזה של מכון מאיר? הבדל איכותי יש? לא. וכמובן שגם אין הבדל איכותי כלפי כל כדור הארץ. וכדור הארץ כלפי כל כדורים שיש בעולם, של כל המערכת השמש וכל הגלקסיות וכל החלל, הכל. אין הבדל איכותי בין זה ובין, נגיד, אני יודע, פלנטה כמו הכי גדולה, אני חושב שזה צדק שיש במערכת השמש, שהיא פי כמה יותר גדולה מכדור הארץ. אין הבדל איכותי. אז כמו שבחתיכת גיר הזה לא יכול להיות שהוא, יש לו חוק שהוא יוצר שמשהו יקרה. כי אם זה היה, אז הייתי שובר אותו, ואז איפה החוק הזה? איפה הוא? אין, גם בפנים אין. אז מה המקור של חוק? איך החוק פועל? לא. לא, להפך, אני עכשיו אומר משהו אחר. אני עכשיו אומר מקור של חוק. יש עכשיו כדור הארץ בנוי, וכולנו, אנחנו כולנו בנויים מאטומים, נכון? ואטומים מחוברים אחד עם השני. למה הם לא מתפזרים עכשיו, ברגע הזה, כולם, לכל אחד לעבר אחר? פתאום, כולל כל הכדורים וכל הגלקסיות וכל החלל, הכל פתאום, והם מפוזרים. כן, איפה המערכת הזאת נמצאת? לא, אני גילוי שלה. אני עכשיו, איפה המערכת? איפה המערכת חוקים? איכן היא? כן?
כל החוקים האלה פסיונים, אז אני לא אומר שבפעם הזו לא נראה מה יקרה.
מי אמר? כן, זה אמר דוד יום. זה האמפיריטיסט, כן, הלאה. לא אמרתי בכלל אף מילה. אני לא אומר עדיין מה כן. אני רק אומר לך, אני רק מתאר לך עכשיו תופעה, מה? שאלות, נכון, עוד לא נתתי תשובה, אתה צודק, נכון? בעזרת השם, עוד מעט אני עכשיו אתן תשובה. לא, אני חושב שזאת הוכחה מוחלטת. כן? זאת אומרת, איך אני עכשיו מוכיח באופן מוחלט מה זה X? 2 פלוס X שווה 6. מה זה X? מה אתה אומר? רק אל תגיד לי אם אותו מורה שהוכיח 1 פלוס 1 זה 3, כי פה אנחנו נסבך. אבל לפי, לא לפי המורה למתמטיקה, לפי מה שאתה חושב. 4, יפה. אז ה-4 הזה הוא הרי 4 שאתה לא מוכיח אותו חיובית, אתה מוכיח אותו שלילית. זאת הוכחה מלא, נכון? טוב. למה זה נקרא מלא? כי אתה לא מוסיף פה, אתה בא להראות, אתה מוציא, על ידי ההוצאה מ-6 אתה יודע שיש שנה 4. ולכן אתה מוכיח, וזה לא סימן שאלה, זה לא, אתה הוכחת בצורה שוללת או שלילית את הקיום הארבע. לא, נכון שהוכחת בצורה שוללת, אבל היא לא פחות רלוונטית ולא פחות חזקה להגיד מה כן. עכשיו, שנייה נחזור לשאלה ששאלתי קודם. למה עכשיו ישנו יש? אתם יודעים שלשאלה הזאת אין תשובה. במדע אין תשובה לשאלה הזאת. למה יש יש? למה ישנו משהו בעולם שלנו? מה מחזיק אטומים ביחד? למה ישנם בכלל אטומים? למה, מה גורם לחומר להיות קיים בכלל? למה יש בכלל משהו? משהו. אין לזה תשובה. למה אין תשובה? לא בגלל שעוד לא גילו, אלא לא בגלל שעכשיו הם לא יודעים ולעתיד לבוא הם ידעו, כן? זה לא בגלל זה, אלא בגלל שכמו שאמר איינשטיין, אתה לא יכול להסביר את העולם מבלי להזדקק לגורם חוץ עולמי, כי אין תשובה לשאלה הזאת, לא, כן? כי פשוט אתה לא יכול לענות על זה, כמו שאתה לא יכול לענות מה המקור של חוק. איפה מערכת החוקים הזאת נמצאת. אבל מצד שני, אנחנו רואים שהיא פועלת בצורה מתמדת, הכי טוב מכל המערכת אחרת, מכל מכונה אחרת. היא פועלת, עובדת. אז איפה היא? מצד אחד היא ישנה, הנה, היא עובד. מצד שני, איכן? אתם יודעים? ישנו ואיננו. דבר הזה הוא נקרא בתרגום הפשוט, זה שקיים דבר מסוים, לא חומרי. זאת הוכחה. עכשיו, מי הוא? כמו שאתה אומר בעצם, הוא כזה אלוהים ותקרא לזה, אני לא יודע, בינתיים לא קורא, לא נותן שמות, בעזרת השם אנחנו ניתן ונקרא ונגיד, אבל בינתיים אני רק רוצה לתאר אותו, כי אנחנו כל כך הרבה השתמשנו במושגים, ואנחנו קראנו לו טבע, מערכת חוקים, אלוהים, וזה שאנחנו מתבלבלים ולא יודעים בדיוק מה זה. אז אני רוצה לתרגם מילים שאנחנו אומרים. אם אתה קורא לזה טבע, אז תקרא לזה טבע. תקרא לזה הסתדרות הציונית. לא משנה, תקרא, תן שם כלשהו. אבל מה המשמעות של המושג שאתה אומר אותו? אז משמעות הוא א', שהוא נמצא בכל מקום, ב', שהוא הכל יכול, כי הוא פועל בצורה בלתי ניתנת לתיאור. היכולת הזאת שהיא מתגלית גם, גם באטום, וגם בגלקסיות, וגם בחי, וגם בדומם, בכל אפשרויות אחרות שבעולם. ודבר שלישי שמאפיין אותו, יש בו תבונה בלתי רגילה, אינסופית. אז שלושת הדברים הללו, אם זה מאפיין את המושג טבע, או אלוקים, או הסדרות הציונית, זה, זה, אז תקרא, או מערכת החוקים, תקרא איך שאתה רוצה. עכשיו אני רוצה להקריא לכם פה פסקה הזאת, שאנחנו פעם דיברנו על זה, אבל עכשיו אולי נקרא את זה של הספר ש, ש, שאנחנו קוראים אותו עכשיו, של, של יובל שטייניץ. מקור 6. עד כאן, אם כן, הכרנו את חוקי הטבע על דרך השלילה. נוכחנו לדעת, כן, כמעט הם היו בשיעור שלנו, נוכחנו לדעת, שנייה, כן, שאנו מסוגלים לומר לעצמנו בדייקנות רבה למדי, מה חוקי הטבע או החומר הם לא. הם לא גופים חומרים. כן, מה זה חוק? קודם כל אנחנו יודעים שזה דבר לא חומרי. הם אינם נמצאים במקום מסוים בחלל. למה? זאת אומרת, אני לא יכול לבוא לאיזשהו מקום ושם לפגוש, לראות, לגעת בחוקים, נכון? ואף לא בגופים חומריים מסוימים. אך האם נוכל סוף סוף לברר מה הם כן? כן, בדיוק מה ששאלת. הכן הראשון שנוכל לקבוע בביטחון ביחס לחוקי, לחוקים הללו הוא שחייב להיות להם קיום ממשי כלשהו. הם כן קיימים. הם לא המצאה, היכולת הפשטה של בן אדם שהוא קורא לזה חוק. הם קיימים. איך אני יודע? שהרי הם ממלאים פונקציה ממשית בעיצובו של עולם החומרי. מושג חוק זה, אני אמנם קורא לזה, אבל הוא מושג, כן, אנחנו נתנו לזה שם חוק, אפשר לתת שם, שם אחר, אבל זה בעל דבר מסוים ממשי. זה לא הפשטה שלי, כן, כמו שאני אומר, אהבה, איפה אהבה? זה דבר מופשט, אין לו ממשות שאתה יכול להראות את זה. אבל בחוק, אני כן, חוק זה דבר ממשי, דהיינו, יש לו פונקציה. תסתכלו, ומי ש... הוא פונקציה, אינו יכול להיות פיקציה. תזכרו את המשפט הזה, זה כמו, כמו פתגם. מה שפונקציה לא יכול להיות פיקציה. מה שפיקציה זה פיקשן, זה שקר, זה דבר לא אמיתי, לא נכון, לא קיים בעצם, כן? אז מה שהוא פועל, אז הוא חייב להיות שיש בו מישהו שפועל. מה שפונקציונלי, דיינו פעיל, עובד, לא יכול להיות שהוא לא קיים, אם הוא פועל. מה שפונקציה לא יכול להיות פיקציה. אבל כלום לא נוכחנו זה עתה שחוקי טבע אינם יכולים להיות עצמים חומריים בעלי מיקום, נפח ומסה? הרי אין להם, כן? אז מצד אחד אנחנו אומרים שפועל, מצד שני אין להם מקום, נפח, מסה. המסקנה היא שאין לנו ברירה, אלא להודות בכך, וזו אמירה חיובית למדי, שחוקי טבע הם דברים ממשיים, בלתי חומרים. אבל כלום לא נוכחנו זה עתה, זאת אומרת, עד עכשיו אנחנו ראינו שחוקי טבע אינם דברים שהם יכולים להיות עדים, במקום מסוים, שיש להם נפח מסוים, מסה, צבע, כן? ברור? הלאה. זה ספר שכתב אותו דוקטור לפילוסופיה, הוא פרופסור, אני לא יודע בדיוק מה הוא, אבל בטוח שדוקטור למעלה, הוא מרצה לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה, שקוראים לו יובל שטייניץ, הוא חבר כנסת, ראש ועדת החוקה, לא חוקה, אלא ביטחון, חוץ וביטחון בכנסת. אדם חילוני, כתב את זה בתור חילוני, ונשאר חילוני כבר 10 שנים מאז שהוא כתב את הספר הזה, לא חזר בתשובה, אבל זה מה שהוא אומר. ישנו כזה דבר, יש משהו מחוץ לחומר. לכן אני מביא לכם דווקא את אדם חילוני, כדי שלא נגיד, הנה, כל זה, זה אומר רבנו בחיי. הוא עצמו רב, אז הוא היה צריך לקבל משכורת, אז הוא צריך להצדיק את הכסף שהוא מקבל. לכן הוא כתב את זה. אבל אני רוצה, אנחנו דיברנו הרבה, אז אני רוצה עוד קצת לקרוא. תקראו 6א. מכאן אפשר להוסיף ולהסיק שבעצם ההמשכיות הקיום של הדברים בעולמנו יש, מנקודת מבט של דקארט, משום ראיה אמפירית, אמפירית זה כוונה ניסיונית, הוכחה ניסיונית לקיומו של אלוהים. זה מה שהוא כותב. אגב, הוא הזכיר פה דקארט, רנה דקארט הוא פילוסוף צרפתי, אפשר להגיד, שחי לפני כ-500 שנה, ששאל את השאלות שאתם שואלים אותו, מי אמר? שואלים בצדק, מי אמר? אולי לא. ואז הוא שלל כל פעם אפשרויות אחרת, כן? ואומר, אולי כל מה שאני רואה זה המצאות, אולי זה דמיון, אולי אני בעצמי לא קיים, אולי שום דבר לא קיים, והוא שלל, עד שהוא הגיע למסקנה, הוא אומר, בסדר, אז לא קיים שום דבר, אבל מי שאומר שעכשיו לא קיים שום דבר, מי אומר את זה? מי חושב את הדבר הזה? הידיים שלי זה המצאה, זה דמיון שלי, הכל דמיון, בסדר, אבל מי חושב שזה דמיון? מישהו שהוא חושב. אם יש מישהו שחושב, מה שאמר פה, אם הוא בעל פונקציה, לא יכול להיות פיקציה. אז אם יש מישהו שחושב, אז סימן שיש מישהו שקיים. אז אני מישהו אחר, אני ירוק ועשוי מג'לי, ואני רק נדמה לעצמי שכזה. בסדר, תגיד ככה. אבל אתה, הירוק וג'לי הזה, הוא שחושב. אם הוא חושב, סימן שהוא קיים. ונדמה לו שאני כזה, ולכם נדמה שאני כזה, ולי נדמה שאתם כאלה, וכל זה נדמה. אבל יש קיים. קיים, זה מישהו שחושב על זה. כך הוא אמר את זה, בלטינית נקרא cogito ergo sum. אם אני חושב, משמע אני קיים. ככה זה נקרא בלטינית. והפירוש של הרעיון הזה, הוא שם כיסוד לשיטה הפילוסופית שלו, ובנה על זה שיטה שלמה, שהיא כתובה בשני כרכים כאלה, שכל יסוד שלו בנוי על, ככה זה נקרא, הוכחה לקיום הבורא. ככה זה נקרא, הוכחות לקיום אלוהים. ושני כרכים הללו הוא כותב אחד אחרי השני, שאלה, מי אמר שהוא כזה? ומי אמר שאין שני אלוהים? מי אמר שאין הרבה אלוהים? מי אמר שהוא נצחי? מי אמר שהוא הכל יכול? וככה אצלו כל הספר בנוי, שאלות, תשובות, הגיוניות, לוגיות, שלא ניתן לסתור אותם, והוא מוכיח שם בספרים הללו קיום הבורא, עד עצם היום הזה לא ניתן לסתור. לא סתרו אף הוכחה שלו. מה? יסודות החוכמה. כן. הוא אומר, זה יסוד החוכמה. וכך הוא בונה מערכת שלמה. ולא רק דקארט, אתם יודעים שאין כמעט שום פילוסוף שהוא, טוב, אנחנו זמן צריכים לסיים, אבל על רגל אחת. רוב הפילוסופים של כל הדורות, עד עצם היום הזה, כולם אנשים מאמינים, לא דתיים, אלא מאמינים. למה הם לא דתיים? בעזרת השם אנחנו עוד נדבר על זה. אבל עובדה שהם מאמינים. למה? כי, לא, כי מבחינה הגיונית לא ניתן לסתור כל מה שאני הראיתי לכם פה. לא ניתן להסביר את זה אחרת, אלא אם כן שיש פה מישהו. לכן הם כולם היו מאמינים באל. חוץ מהיו שתי פילוסופים שהם באופן עקבי היו לא דתיים, ובעזרת השם אנחנו נדבר עליהם אולי בהמשך. אבל עכשיו רק כאינפורמציה. וזהו, אנחנו צריכים לסיים, אבל אני רוצה להמשיך שאנחנו נקרא פסקה האחרונה. אז רגע, עוד פעם, מכאן אפשר, 6א, מכאן אפשר להוסיף ולהסיק שבעצם המשכיות הקיום של הדברים בעולמנו יש, מנקודת מבט של דקארט, משום ראיה אמפירית לקיומו של אל, בתוקף היותו של זה הגורם המשמר, קרי בורא מחדש, היחידי שבאפשר. אין אפשרות אחרת להסביר למה חוקים ממשיכים להתקיים. בקיצור, 7, כדי להפיק כהלכה חייב לתפקד כהלכה חייב להיות מנגנון עקיפה של חוקי טבע להיות נתון בידי של ישות רוחנית נצחית כלשהי דיינו, כדי שחוקי טבע ימשיכו להתקיים להיות צריכה להיות מערכת עקיפה לחוקים הללו והמערכת עקיפה הזאת היא חייבת להיות בידי אישות רוחנית נצחית כלשהי. למה? נשוב ונקרא לה X, העומדת בקריטריונים הבאים. יש לה X שכל אינסופי, לפיכך היא יכולה להכיר את כל חוקי טבע ואת כל מצב העניינים בעולם החומרי באורך משולם ותמידי. ובית, יש לה X כוח אינסופי, או לפחות כוח רב מאוד, ולפיכך היא יכולה להשפיע בכל רגע ורגע על כל האישים החומריים ולעקוף עליהם את ההתנהגות על פי החוקים. דיקארט ביותו תאיסט, דיינו מאמין, פילוסופי, חסר תקנה, דיינו הוא היה אדם מאמין, היה משוכנע שהשם המתאים ביותר ל-X הוא כאמור אלוהים. אתה יכול לקרוא לו איך שאתה רוצה, אבל זאת התאמה. טוב, אנחנו נעצור כאן, מי שרוצה לשאול שאלות, נמצא בחוץ.